השיעור מוקדש לזכרו, לעילוי נשמתו של רב סמל בכיר ארז לוי, שנדרס הבוקר והובא למנוחות לפני זמן קצר. אנחנו משודרים גם בגלי ישראל בימי שישי בצהריים, באתר ליבה אפשר לראות את השיעור, וברוכים הבאים לכל המצטרפים. יש אחלה מקומות ביציע, ממש, ממש אפשר לעלות לקומה החמישית, רואים מעולה, שומעים מצוין לכל מי שמגיע עכשיו. תודה לכולכם, תודה לאורחים. הפעם אני יודעת רק על אורחים מאנטוורפן, אבל אלן, ברוכים הבאים. אבל אם יש מאוד מקומות אקזוטיים, אפשר לבוא ולהגיד לי בסוף. אנחנו מתחילים חומש חדש בעצם, ספר חדש, ספר שמות, אבל אי אפשר לא להתחיל ולנקות שולחן מספר בראשית, מחומש בראשית, ובעצם זה קורה בעזרתכם. שלושה מיילים, לא פחות, שלושה מיילים מהשבוע החולף על ספר בראשית, ואני לא יכולה לעבור, כולנו לא יכולים לעבור לספר שמות בלי באמת אני חושבת להתעכב עליהם, והם שמחו אותי במיוחד, כי הם ממש הראו לי איך אנשים הולכים עם הפרשות ועם ספר בראשית בחיי היומיום, והכל פה, הכל פה מתחבר כפי שמיד תראו. המייל הראשון הגיע מאדם ששמו רוניאל לטנר, והוא רצה להתעכב עוד על הנושא שדיברנו עליו בספר בראשית, דמות דיוקן. אמרנו שכל מה שהציל את יוסף זה שהיה לו דמות דיוקן של אבא ושל אמא, וכמה כל אחד מאיתנו צריך דמות דיוקן של רב, של מדריך, של מורה, של מישהו, איזושהי אישיות שהיא המצפן שלנו והיא המצפון שלנו. והוא כותב לי כך: לפני כמה ימים התקיים ערב בגוש עציון שבו חנכו מרכז טיפולי חדש בשם יש אור, על שם שי תובל זכרו לברכה ויעקב דון, השם יקום דמו, שנרצח בגוש עציון. בין הדוברים הייתה גם שרה, אלמנתו של יעקב, והיא הקריאה הודעת וואטסאפ ששלח לתלמיד של יעקב, יעקב היה מורה, וזו לשון ההודעה, בלי שמו של הבוגר: שרה יקרה, מה שלומך? זה, זה וזה. הייתי תלמיד של יעקב בעבר, וכבר תקופה אני רוצה לשתף אותך בסיפור, אבל לא היה לי את האומץ הדרוש. אבל אם את קוראת את השורות האלה, סימן שהחיינו וקיימנו והגיענו וקיבלתי אומץ. את בטח לא יודעת, כמו כולם אהבתי את יעקב בכל ליבי. אם הייתי צריך להצביע על מורה שהשפיע עליי יותר מכולם, הייתי בוחר בו. למרות שהוא לימד אותי בכיתות זין ח' והייתי תלמיד די משוגע בגיל הזה. הסיפור הזה מתרחש בדרך חזור מהלוויה שלו. בדרך הביתה ראיתי מישהי וזמן רב רציתי לדבר איתה, אבל בגלל מחסור באומץ, אותו אומץ, זה לא התאפשר. למרות הכאב והעצבות, עלתה בי המחשבה ללכת לדבר איתה, אבל כמובן שצצו שלל תירוצים, ולשם שינוי הם היו מוצדקים, זה לא מתאים, זה לא הזמן. אבל אז צצה מחשבה חדשה, אמיצה. מה יעקב היה אומר? ליעקב הייתה תמיד גישה כל כך חיובית ובריאה לחיים, שהרגשתי שהוא היה אומר לי, לך על זה. קצת יותר מהרגשתי למען האמת. אני דמיינתי שהוא אומר לי לעשות את זה. אז ניגשתי, אנחנו מאורסים. אולי יהיה לך קשה להבין מה אני בעצם מספר לך פה. חשוב לי שתביני, מה שגרם לי ללכת אל אשתי לעתיד זה יעקב. זה הברכה והמתנה האחרונה הכל כך מדהימה שקיבלתי ממנו, אז תודה לו ותודה לכם, שרה. ואני חושבת שזה בהחלט סיום ראוי לספר בראשית, בואכה ספר שמות. אבל אז הגיע מייל שני מאיילת, ואיילת, זה כבר מייל שמגיע בטענה, בזעם: אני לא מאמינה שאת עברת על פרשת ויחי בלי לספר את הסיפור הכי מדהים על פרשת ויחי, שהולך כך, אז גם אני לא מאמינה. אנחנו, זו הפרשה האחרונה בספר בראשית, ואנחנו נתעכב עליה עוד רגע בשביל הסיפור שאיילת טוענת שהוא הכי מדהים. תחליטו לבד, אני חושבת שהוא מדהים למדי, אני לא יודעת לדרג אותו, אבל הוא באמת, באמת מעורר מחשבה. סיפור שהולך כך: אנחנו מכירים את מי שמספר אותו, הרב יהושע הרטמן, שהיה רב של בעלי בעבר בישיבה, ועורך ספרי המהר"ל, ושמענו את הסיפור גם ממנו, והוא נכון ואמיתי ומאומת, והוא עורך של הספרים של המהר"ל, ובדרך כלל בתור עורך, או מה שנקרא מהדיר, אתה תמיד רושם למטה את המקורות של כל דבר שנכתב, נכון? אתה מכין גם הערות שוליים. ואז הוא מגיע לדברים של המהר"ל על פרשת ויחי. המהר"ל כותב שם: לעתיד לבוא בתחיית המתים, כל המתים יעמדו ויקומו מתוך מערת המכפלה. והמהר"ל כותב: זה כתוב בחז"ל, אבל לא מציין את המקום. אז מה התפקיד של העורך? מראה מקומות, לחפש איפה זה כתוב. והוא מחפש, זה היה לפני, עוד לפני מה שנקרא פרויקט השו"ת ואוצר החוכמה, שזה מאגרים ממוחשבים, והוא בודק אצל תלמידי חכמים ובספריות ומביע כבר את הייאוש שלו ואומרים לו לא, יש תלמיד אחד, תלמיד חכם אחד בקריית ארבע, חברון, שמכיר את כל המקורות רק על מערת המכפלה, הוא ספץ רק בתחום הזה. הוא פונה גם אליו וגם הוא בודק כמה ימים ואומר לו אני לא מכיר מקור כזה שהמהר"ל מציין שהוא מפנה לחז"ל. אוקיי, הספר יוצא, כשלמטה הערת שוליים אומרת לא ידעתי מקומו של מאמר חז"ל נפלא זה. אין לו מושג. זמן קצר אחר כך הסדרה יוצאת לאור, היא מודפסת. הרב הרטמן העורך נמצא בעיר בני ברק ורואה באזור רחוב רשבם את הרב חיים קניבסקי הולך ברחוב. אז כנראה גם עם פחות מלווים והיה אפשרי ממש לגשת אליו. והוא ניגש אליו, מנצל את ההזדמנות ויש לו שאלה אחת. איפה? כשהמהר"ל כותב בפרשת ויחי שכל המתים עתידים לעמוד מתוך מערת המכפלה, איפה זה כתוב? אז רב חיים מרים את הראש, אומר לו, ככה הוא אומר? כלומר, הוא רואה שזה חידוש גם עבורו, הוא לא מכיר את זה. ואומר לו הרב הרטמן, כן, כן, הוא אומר שזה כתוב בחז"ל, איפה? אולי הרב קניבסקי יודע. ואז קורה הדבר המדהים, זה לפה הילד מכוונת אותנו. וזה ציטוט של הרב הרטמן. רב חיים ממשיך ללכת, ואני הולך לצידו, והוא ממלמל לעצמו כך. תלמוד בבלי לא נמצא. תלמוד ירושלמי, אין את זה. מדרשי הלכה, לא. מדרשי אגדה, לא. הזוהר הקדוש, ואז הוא אומר לו, במקום מסוים, במאמר מסוים של הזוהר, ייתכן שלזה המהר"ל מכוון. הרב הרטמן חוזר הביתה, פותח בזוהר, ובדיוק בינגו גם מוצא את המקור שהמהר"ל כיוון אליו. והוא אומר, אני ראיתי בראשי, לא גוגל, לא מחשב, לא שום דבר, ראיתי בראשי אדם שספרות חז"ל כל כך נהירה לו שהוא סורק אותה, וכל זה קרה ב-90 שניות. אני חושבת שראוי לסיים את ספר בראשית בסיפור כזה. אני לא אומרת שאנחנו יכולים או מסוגלים להגיע לדרגות כאלה, אבל לדעת שיש אנשים בדורנו שמסוגלים להגיע לדרגות כאלה, זה גם משהו. אז אני מודה גם לילד על הסיפור. אבל אז הגיע המייל השלישי. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על השבטים, כך נפרדנו מספר בראשית, שליטה עצמית, מתינות, איך כל שבט הוא לא קופץ בראש, דיברנו על ראובן שהוא פחז כמיים, מי שמזדרז ככה מהר להשיב, אפשר להתלעלע ולחשוב. ואמרתי שבטלוויזיה זה אסור, זה כלל כזה. אתה לא יכול להגיד בטלוויזיה, רגע, אני לא יודע, תן לי לחשוב על זה. זה לא, אתה לא בכללים של הפורמט, זה לא בז'אנר, אתה לא יכול להרהר וככה להסתפק ולחשוב ולהתנסח מחדש. ואז הגיע יום חמישי בערב, המייל הזה מגיע ביום חמישי בערב, וכך כתוב, שמי מור, אני עובדת בפידרום של ערוץ הכנסת. פידרום זה החדר שאליו בעצם כל החומר מוזרם מהשטח, מכל התחנות, מכל הצוותים בשטח, הכל מוזרם לחדר שנקרא פידרום. אני עובדת בפידרום של ערוץ הכנסת, זה פה לא רחוק. כמה דקות לפני המהדורה המרכזית שלנו הערב, התבשרנו על פטירתו בטרם עת של מאיר בנאי. בלחץ שלפני המהדורה, שאת בטח מכירה, אמרו לי למצוא חומרים שלו מהר שאפשר לשדר. מהר חיפשתי, הוא לא התראיין הרבה, ומצאתי ראיון שלך איתו ב-2011. ואת אומרת לו שם, אתה בעצם הוצאת אלבום אוסף מכל השנים, והוצאת אלבום של פיוטים, אבל כבר הרבה שנים מאיר בנאי לא כתב לנו משהו מקורי. ואז בתשובה שלו רואים איך הוא מסתבך לענות ומתבלבל, ומשיב שהוא לא יודע, ושהוא צריך ככה להתבשל עם זה. וזה ממש התחבר לי לעובדה שמותר להטיל ספק ולהתנסח ולא לענות מיד. ואמרתי לעצמי, הנה, הנה, יש אחד בטלוויזיה שאמר, וואלה, אני צריך לחשוב על זה, ולא ענה לפי הכללים של הז'אנר. והנה האדם הזה הערב הלך לעולמו, מור יחיאל גרוס מערוץ הכנסת. וגם זה אולי סיפור ראוי, גם לזכרו של מאיר וגם לסיומו של ספר בראשית. יש אנשים מהסוג הזה, וזאת ברכה, זה יותר ברכה להיות מהשבטים האלה. ובאמת, מאיר בנאי, אני זוכרת את הרעיון הזה, הוא לא שיחק בכללים של התעשייה. כלומר, זה היה זמר השנה ואלבום הזהב וכל התארים, אבל אני זוכרת את הרעיון, ומה שהפתיע אותי מאוד זה שהוא סיפר לי תוך כדי שהוא לא ישן לילה לפני. עכשיו, אתה מאיר בנאי הגדול, באמת, והוא אומר, לא עצמתי עין. כי אנחנו בבוקר צריכים להיפגש ולעשות ראיון לערוץ 2 בשביל הדיסק החדש שלו. עכשיו, למה לא לשאול? אתה גם מכיר את המראיינת, כן? על מה מדובר? לא בדיוק איזה גיא פלג. כאילו, מה אני אעשה לך? מה? מראיינת עם העריצה. למה לא לישון לילה לפני? הוא אמר, לא, בגלל המשחק הזה. שעכשיו, כאילו, אני צריך להגיד, יצא דיסק חדש, אז תקנו, ואז הצלם יעשה, אני כאילו ינגן, והצלם יצלם אותי מכל מיני זוויות. אני לא יכול לישון לילה לפני שאני עושה הצגה כזאת. וזה באמת, נדבר עליו עוד בהמשך, אבל גם זה אולי ראוי לסיומו. של 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 ספר בראשית, וזה שוב מראה עד כמה החומרים האלה הם חומרי חיים שנמצאים גם בעולם הזה שלנו. האמת שיכולנו גם לסיים פה, ללכת הביתה ולחשוב על הסיפורים האלה. לדעתי יש פה שלושה סיפורים, כל אחד יכול לחשוב עליהם ככה כל השבוע, אבל בכל זאת אנחנו עם חומש חדש, ספר הגלות והגאולה. זו ההגדרה של חכמנו לספר שמות, ספר הגלות והגאולה, והרב וולבה מסביר בצורה פשוטה, גלות זה כשאדם לא נמצא במקום הנכון, ועם לא נמצא במקום הנכון, ובמובן הזה חלקנו בגלות פרטית ולאומית, וגאולה זה כשהאדם והעם נמצאים במקום המדויק והנכון. ולכן זה ספר אקטואלי ולא היסטורי, כי גם כי כל הזמן היציאה הזאת ממצרים נמשכת, זה איזה DNA שנצרב בנו, וכל העליות והמורדות האלה שנתחיל עוד מעט לעסוק בהם, זה בעצם גם סיפור חיינו. ברשותכם, נעסוק בפרטים הקטנים, כיוון שאת הסיפור כולכם מכירים, והוא באמת קונצנזוס והכי מוכר בעולם, משה בתיבה ומשה מול הסנה ופרעה וכולי, אנחנו מכירים כאילו את העלילה, אנחנו נתעכב על הפרטים הכי הכי קטנים ברשותכם, ממש פה מילה ושם מילה ופה איזה חצי פסוק, פרטים קטנים שהם בעצם המנוע, הם בלעדיהם העלילה לא מתקדמת, אפילו שהם ככה כמוסים ונסתרים. אז נתחיל בהתחלה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כך מתחיל הספר והפרשה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. אתה מתחיל סיפור של שיעבוד וגאולה, ובעצם אתה פותח אותו ברשימה שמית של שמות. בוא נגיד שבסדנת כתיבה יוצרת לא היו אומרים לנו להתחיל ככה, אבל המילים האלה ואלה שמות באמת גונזות בתוכם הרבה מאוד. המדרש אומר דבר נורא מעניין על השמות האלה של השבטים. אני מודע שלא הכרתי את זה, ואולי זה בורות. יש את השיר המפורסם של זלדה, לכל איש יש שם, נכון, שנתן לו אלוקים, ונתנו לו אביו ואימו וכולי וכולי. וחשבתי שזה זלדה, ומתברר שיש פה שנים קודם מדרש עתיק, שדי הגיוני שזלדה התבססה עליו. המדרש הזה אומר לנו דבר חשוב על שמות, כן, בפתיחתו של ספר שמות. שלושה שמות נקראו לו לאדם, חז"ל אומרים לנו. אחד, מה שקוראים לו אבי ואימו. ואחד, מה שקוראים לו בני אדם. ואחד, מה שקונה הוא לעצמו. טוב מכולן, מה שקונה הוא לעצמו. יש את השם שאתה מקבל בלידה, כן, ויקרא שמו בישראל, כך וכך. יש את מה שהבריות מכנים אותו, נכון? אפשר לקרוא למישהו התותח או הקמצן, איך שקוראים לו בחבר'ה. יש גם שמות שבוא נגיד מין כינויים כאלה. אני שמה לב שאצל ילדים, אנחנו לפני שנותנים שם לילד, נורא חושבים על זה, נכון? התלבטנו ולבנים שלנו קוראים אהרון, זה על שם סבא של בעלי, ואחר כך כבר לבנים זה נתנאל והילל, ואתה כאילו אומר לעצמך, נותן לו שם וזה. ואז מה זה נהיה בכיתה ב'? נתנאל, הילל. משמידים כל כאילו, ויותר גרוע מזה, שם משפחה. אני יום אחד, אחד הילדים, שכח סנדוויץ', אני מגיעה באמצע היום וכולי. עכשיו, איך קוראים לו בהפסקה? מאיר, כאילו. עכשיו, זה נורא נפוץ, אני זוכרת גם אצלי ביסודי, היינו קוראים לו, זה, כאילו. אז זה השם שקוראת לו הסביבה שלו. ומה שקונה הוא לעצמו, זה כמובן לפי ההתנהגות שלו, לאורך שנים, אם הוא קונה לעצמו שם טוב, זה הכי חשוב. השם שבן אדם עושה לעצמו, זה לא רק מה שאימא שלו קראה לו בגיל 8 ימים, אלא מה שהוא בונה 120 שנה. ופה בעצם, ואלה שמות בני ישראל, אחד הסימנים של הגאולה, חז"ל אומרים לנו, זה מפתח לעובדה שבני ישראל יגאלו, שהם לא שינו את שמם. גם במצרים הם הסתובבו עם שמות לא עדכניים, לא up to date לפי האופנה המצרית, ראובן ושמעון וכולי. ואני חושבת שהדבקות הזאת, חוסר הטשטוש של השמות, זה לא פתיחה טכנית, כמו שאמרנו, זאת כן פתיחה מהותית. יש מדרש שאומר, ראובן ושמעון ירדו למצרים, ראובן ושמעון עלו משם. כלומר 200 ומשהו שנות שיעבוד, לא משנה, ירדנו ראובן ושמעון, הנכדים של הנכדים עולים ראובן ושמעון, אנחנו לא מתבלבלים. יש פרשנים שמחברים את זה גם לברכה של יעקב, הרי מה הוא אמר להם? ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, לא מתביישים להמשיך לתת את השמות של הסבא רבא, הנה הברכה הזאת בעצם מתקיימת. ואם נסתכל שוב על הפסוק, יש פרשנים שאומרים לנו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, באים, present progressive, עדיין באים, זה עדיין אנחנו, שמתמודדים עדיין עם תרבות זרה, ברגע זה, וממשיכים לשמור על השמות של בני ישראל. אמרנו זה, רוב הספר שמות הוא מדבר גם על הנאמנות של ימינו, בכל רגע ורגע. אז זה באמת איזו פתיחה דרמטית, שמיד אחריה, אוקיי, אז בני ישראל שומרים על נאמנות, אבל איפה הסיפור, איפה המתח, איך העלילה מתקדמת? אמרנו, באנו ללמוד משהו במצרים, והיה כמלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו. פסוק הזה, יש בו שוב המון. המילה עם מופיעה פה לראשונה עלינו. נעים מאוד, עם. ומי יודע שאנחנו עם לפני שאנחנו יודעים? האויבים שלנו. פרעה אומר, הם עם, יש פה איזה עם כזה, הם לא משלנו, ואנחנו, עוד לפני שאנחנו ידענו שאנחנו משלנו, הוא אומר את זה עלינו. מי הוא אותו מלך חדש? אנחנו לא יודעים האם זה פרעה ההיסטורי, או באמת מלך חדש. יש מחלוקת בין הפרשנים, אם זה באמת מלך חדש לגמרי, טרי, פרש, או שזה בעצם פרעה ששכח את יוסף. אשר לא ידע את יוסף, זה, הוא ידע טוב מאוד. הוא הדחיק את זה מהתודעה, הוא העדיף לא לשכוח. אנחנו ערב השבעה של נשיא אמריקאי חדש, ואני חושבת שיש קשר בין הדברים. אנחנו לא יודעים באמת מה כל מלך חדש. הנה, רגע קודם, כן, יוסף, זה באמת אפילו דומה, לא חשבתי על זה, אבל בעצם אוסנת התגיירה, כן, שהייתה שם מתוך המלכות, התגיירה ונישאה ליוסף, והוא הכי חשוב בתוך בית המלך. ובכל זאת, לא משנה אם יש לך את הקושנר הכי חזק בתוך הממלכה ובתוך הבית הלבן, שום דבר לא מובטח. מלך חדש, בטח אם הוא קפריזי ואימפולסיבי, כן, אני לא מדברת ספציפית על שום נשיא נבחר, אבל בן אדם, כן, שאתה לא בדיוק יודע מה הקריזות שלו, אז זה מצוין שהוא בעדנו, ובטח שיותר מהנשיא הקודם, אבל התורה מזכירה לנו שכל מלך תבחן אותו, כבדהו וחשדהו, בבחינת מלך חדש, הלוואי שיצליח, מתפללים שהוא יצליח, שנצליח איתו, אבל ההיסטוריה מלמדת אותנו להיות חשדנים, לא לתלות בטח את כל תקוותינו, כן? בוא נגיד שטראמפ הוא לא המשיח וזה באנדרסטייטמנט, ומה שפרעה עושה פה זה בעצם לסמן את העם. נורא קל להסיט נגד איזה מיעוט כזה, להגיד טוב, היהודים, אנחנו גם מכירים את המנגנון הזה מכל השנים, היהודים, נכון שהם עוזרים לנו, הם מורבבים מאוד בכסף, יוסף הרי השאיר את מצרים סוואה, עם הרבה תבואה, ועדיין יש לנו סעיר להזזל, יש פרשנים שאומרים שהיו לפרעו בעיות אחרות, ומאוד קל הרבה פעמים לשלטון להסיט את תשומת הלב מבעיה כלכלית או מדינית או ביטחונית אמיתית, אל עבר הגייס החמישי היהודי, להתחיל ככה, הנה, יש כאן איזה עם, קדימה, הווה נתחכמה לו, ומפה בעצם מתחיל השיעבוד. ברמה הזאת, שהמלך החדש לא מכיר את יוסף, הרמה הזאת מתפתחת לעוד רמה. בהתחלה הוא אומר רק אשר לא ידע את יוסף. אז הוא, בסדר, הוא כפוי טובה כלפי יוסף. אבל פה חז"ל, שוב, קוראים את הפסוקים בצורה עמוקה, ורואים שבהתחלה הוא רק לא ידע את יוסף. עוד מעט באותה פרשה, אם נתקדם קדימה, הוא לא רק לא ידע את יוסף, זה המשפט הראשון שפרעה אומר למשה ואהרון. בכל הסיטואציה הזאת, כן, באמת זו פרשה שיש בה שיח מאוד מנוגד בין המנהיגות של משה רבנו למנהיגות של פרעה. המשפט הראשון שפרעה אומר בתגובה לבקשה של שלח את עמי, זה המשפט הזה. מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם. מה היה לנו לפני רגע? אשר לא ידע את יוסף. ומה יש לנו פה? לא ידעתי את השם. חז"ל, בוא נגיד, מחברים היטב בין שני הפסוקים האלה וקובעים את הכלל העוצמתי הזה, כלל פסיכולוגי עצום. כל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של מקום. פרעה מתחיל בלכפור בטובה אנושית. יוסף עשה לך טובה, הוא הציל אותך. לא ידעתי את יוסף. תוך כמה דקות זה כבר מגיע ל, לא ידעתי את השם. יש פה קשר בין הדברים. בעצם הקשר הוא השיתוק של רגשי הלב, של רגש התודה, של ההסתכלות הסביבתית, של לראות את עצמך כחלק, גם כלפי מעלה, גם במרחב, כן, של מי שסביבך. ו... הרב אלימלך בר שאול כותב בהרחבה על הנקודה הזו, הוא מגדיר כך, הוא אומר שכפירה, זה קצת מהגדרה המקורית, כפירה היא בכלל לא דבר שכלי. כפירה היא סוג של מידה רעה, היא גאווה פסולה, כי מי שמתגאה על חברו לא משאיר מקום לאלוקים. הוא אומר, כפוי טובה, כמו פרעו, רואה רק את עצמו, אז הוא לא זוכר את הטובה של החבר, וגם לא את הטובה שהקדוש ברוך הוא גמל איתו, ובכלל המחשבה שהוא צריך להודות למישהו, היא מחשבה שמטרידה אותו, כי הוא יכול הכל לבד. במובן מסוים הוא חושב שהוא אלוקים. פרעו ודאי חשב שהוא היה האלוקים של עצמו, והוא אומר הוא מגדיר את זה, פה זו פסקה שממש לא יכולתי, שלא לא להעתיק אותה, הוא כותב בדור, הוא כותב בשנות קום המדינה, בדור שמתלבט, כאילו בין אמונה לכפירה. הוא אומר, תקשיבו, זה לא שאלה שכלית, זאת שאלה של פיתוח המידות, לפתח את מידת האמונה. זה די מעיף את הראש, כי אנחנו רגילים שהכל זה... ותראו מה הוא כותב, כדי לקרב לבבות לאמונה, אין הכרח תמיד דווקא בהעמקה שכלית, אלא גם ובעיקר בזיכוך הלב על ידי מידות טובות ובעקירת המידות הרעות. החזון איש כתב, מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש. כל אדם שזיקח את מידותיו הוא כלי לאמונה. צריך להתעכב על זה באמת הרבה, כי מאוד אנחנו רגילים אוקיי, הוכחות למעמד הר סיני, הסברים לסתירות, בין תורה למדע, פאנלים, תורה ומוסר, איפה אלוקים היה הקשה, ובעצם אומר, לא, כפירה זה פחות עניין שכלי, תפתח את המידות שלך, תעבוד על זה בנפש, הכרת הטוב זה בעצם אמונה, אם אתה מכיר טובה לחבר, כלפי מעלה והצידה וכו'. אז זה פרעו, בעצם ראינו איפה בני ישראל נמצאים, ואלה שמות, והם בנאמנות לדרך שלהם. ראינו עם מה הם הולכים עכשיו להתמודד, מלך חדש, כפוי טובה, גם כלפי אלוקים וגם כלפי אדם, שבעצם מתחיל עליהם משטר של שיעבוד, הגזרה המפורסמת של זריקת הבנים ליאור. ובתוך הקטסטרופה ההיסטורית הזאת, אנחנו מגיעים אל הלידה של משה, כן? ותר האישה ותלד בן, ותר אותו כי טוב הוא. נולד לנו ילד, מה זה טוב? מה זה טוב? יש אמא שלא חושבת שהילד שלה טוב, אז יש פרשנים שאומרים שהיא ראתה את השכינה ואת האורה שהוא מביא לעולם. הרבה אמאות ראות את זה אצל התינוק שלהם. עדיין, מה זה טוב? יש מדרש שאומר שלא היה בוכה. עכשיו זה שוב חלומה של כל אמא, אבל שם זה הקריטי, כדי שלא יתפסו אותו המצרים. ובמובן מסוים יש פרשנים שאומרים, ילד רגיל בא לעולם בבכי. קודם כל, ילד יוצא לעולם וצועק צעקה. כל אחד פה, ככה יצא לאוויר העולם. אבל הפרשנים אומרים, כי הנשמה בעצם בוכה על הירידה שלה לעולם השפל, ומהנחיתה הזאת, מהפסגה אלינו. אבל הנשמה של משה רבנו ירדה לעולם הזה, והבינה את התפקיד שלה מהרגע הראשון. הוא הבין, אני פה עבור משימה מסוימת, אני פה כדי לסבול, לעשות, ואז נתמלא הבית כולו אורה. הרגע בו הוא נולד הוא רגע מיוחד, זה לא לידה רגילה, וצריך להסתיר אותו אחרי 3 חודשים, את זה כולנו מכירים ביאור, משה בתיבה. אני לא יודעת אם זה עדיין, בילדותי משה בתיבה זה היה נקניקייה מגולגלת בבצק, עדיין יש את זה? בצק אלים כזה, זה כאילו הכי לא בריא שיש, הבפנים והבחוץ, אבל אוקיי, יפה, עם ישראל, ואלה שמות, אנחנו קוראים לנקניקיות על שם זה, אבל עדיין משה בתיבה זה באמת, זה באתוס שגם כולנו זוכרים מהגן, גם את משה הפיזי, בתיבה הפיזית, היא לא יכלה להצפינו, ותיבת גומה, והיא שמה שם את הילד, והיא שמה אותו בסוף על שפת היאור. כאן אנחנו מגיעים ליחסים המדהימים והמרגשים בין השלישייה של משה, אהרון ומרים. קוראים פה דברים קטנים, שוב, אבל מאוד מאוד משמעותיים להמשך, וגם להמשך שלנו היום. אז כולנו מאופסים, משה בתיבה, אנחנו יודעים מה ולמה ואת הרקע, אבל אז קורה דבר, שוב, מאוד מעניין, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים נעמדת על גדת, על שפת היאור, לראות מה קורה שם. זה סוג של בייביסיטר של אחות גדולה, אבל זה הרבה יותר מסתם בייביסיטר. קודם כל, איך היא ניצבת? היא לא מפחדת, היא לא רועדת, היא לא משקשקת, כמו שכל אחד מאיתנו ודאי היה מפחד. מה יהיה עם התינוק הזה? אנחנו מרגישים שיש לו שליחות, אבל חייבים להחביא אותו. היא עומדת, תתצב, זה עמידה זקופה, איתנה, יציבה, היא עומדת בביטחון, לא באובדן השתונות. חז"ל אומרים, ואנחנו יודעים שמרים הייתה נביאה, אבל שכבר אז הייתה לה רוח הקודש, היא הייתה ילדה נביאה. תחשבו, זה משהו מקורי כזה, מעניין לחשוב על זה. ילדה נביאה, ילדה שעומדת ויודעת שיהיה טוב בסוף. וגם, שוב, זה סמל לעם ישראל, בסוף יהיה טוב, היא לא יודעת איך, אבל תבוא ישועה, תבוא גאולה, היא תתצב רק לראות איך זה יקרה, זה מסקרן אותה איך יהיה טוב בסוף, אבל יש לה ביטחון מושלם שבסוף יהיה טוב. היא הרי נביאה עוד אפילו מקודם. יש מדרש שמספר איך מול הגזרה של פרעה, כל הבעלים גירשו את נשותיהם, כי אמרם, האבא של מרים, אמר שאין טעם בעצם, להביא ילדים לעולם שיהרגו אותם, וגירש את אשתו מרים, וכולם עשו בעקבותיו, כי הוא היה גדול הדור, והוא היה ככה מנהיג הרוחני. ומרים, שוב, אותה ילדה נביאה קטנה, אומרת לאבא שלה, הגזרה שלך יותר קשה מהגזרה של פרעה. הוא אמר רק על הזכרים, אתה אומר רק על הנקבות, ובכלל, אתה צדיק, יש לנו כוחות, יש תפילות, למה בעצם לאמץ את הגזרה שלו? אפשר לשנות. ואמרם אומר שהיא צודקת, מחזיר את אשתו. יש תיאור מאוד יפה, איך אמרם ניסה שוב ליוכבת, לאשתו, ואהרון ומרים מרקדים לפניהם בחתונה. אבא ואמא מתחתנים בשנית, ומזה גם נולד משה, והרבה משבחים את מרים, וזה נכון על ההתנהגות הזאת, אבל גם את אמרם צריך פה בעצם לציין ולהלל, להודות. כשהבת שלך צודקת ולשנות ההנהגה שלך, זה גם דבר עצום וגדול. וואלה, טעיתי, את צדקת לשנות את ההתנהגות, כשכולם יודעים בעצם, כולם אחר כך שוב מתחתנים אגב. ומרים, שוב, זה כבר לא הפעם הראשונה שהיא עומדת ומשפיעה על ההיסטוריה, הילדה הצעירה הזאת, והיא עומדת ומתבוננת על מה שהולך לקרות, כשיכלו להיות פתרונות אחרים, תחשבו שהיה מגיע איזה דייג מצרי עני, ולוקח את התינוק אליו, ומשה הגדל באיזה בית של עניים מצרים. לא, העלילה מתפתחת כך שבת פרעה, הנסיכה, בכבודה ובעצמה, יורדת לשם, מגיעה, מוציאה אותו אל הארמון, ובשעה הזו, ומרים עוד באה ומציעה לה שאימא של משה, היא זו שתאכיל ותגדל אותו, בסוף היא עוד מקבלת תשלום וכסף על גידול הבן שלה, ואז מביאה אותו אל הארמון בחזרה. מרים קונה את עולמה בשעה הזו. בפרשנים אומרים שהיא שמרה עליו, לפי חלק מהמפרשים, רבע שעה, והיא הייתה בת שש. זה הכל. לימים, מרים זוכה לכבוד אדיר בגלל ההתנהגות הזו. חז"ל אומרים לנו שכשמרים נפטרת, העם מתעכב שבוע, זה מתואר בתורה, מתעכב שבוע. למה? אנחנו חוזרים להכרת הטוב, להגיד תודה, לחסד על כל מעשה קטן. מרים, אומרים לנו חז"ל, מרים המתינה למשה שעה אחת, לפיכך נתעכבו לישראל 7 ימים במדבר. חיכו לשבוע בגלל אותה רבע שעה של שמרטפות ליד היאור בילדותה. לפי המפרשים, המעשה הקטן הזה הוא חשוב. לפי הרב נבנצל, שעכשיו נראה פסקה יפהפייה שלו, כל מעשה קטן הוא בעצם חשוב, וזה המוטו של הסיפור הזה, זה התמצית וזה המהות. ממש התקשיתי לקצר, אז העתקתי את כל מה שהרב נבנצל כותב כאן, ואני חושבת שזה, שוב, זה הפרטים הקטנים שאת גלגלי יציאת מצרים, זה השמן בגלגלים של יציאת מצרים. ותראו מה הוא כותב. כל דקה של גמילות חסד נחשבת. כך גם כל שנייה של מעשה טוב. עלינו להבין את הכוח האדיר הזה. צריך להבין מי אנחנו. כל מעשה קטן שלנו יכול לשנות את העולם. איננו רואים זאת, אבל כל הארת פנים קלה, כל חיוך והתעניינות בשכן חדש בבניין, הכל נחשב, הכל חשוב. אם נרכוש לעצמנו ידיעה ברורה, מוחלטת וחד משמעית, שכל מעשה טוב שלנו הופך לכותרת ראשית בשמיים, הדבר יסייע לנו להיות שולטים באורך חיינו, ולא מובלים ונשטפים בזרם. זאת פסקה, אני חושבת, קריטית. כותרת ראשית בשמיים, כי במובן מסוים אומר פה, לצערנו, זאת לא הכותרת הראשית בארץ. ואני קצת פותחת פה סוגריים, הרב נבנצל שואל הרבה פעמים, למה יציאת מצרים וכל העקרונות האלה שלה מוזכרים כל כך הרבה? בעצם, אני חושבת שלא ספרתי, אבל זה בקידוש, וזה בבוקר, בברכות, בשחרית, קריאת שמה, וזה במזוזה, זה כתוב, בתפילין. תספרו לאורך היום, כמה פעמים יציאת מצרים, ברכת המזון, יציאת מצרים מלווה אותנו בסידור התפילה, באמת, כל הזמן. למה? אומר הרב נבנצל, כי המציאות מכחישה אותה, משכיחה אותה. כי כשאתה פותח רדיו וטלוויזיה לא מדברים עליה, ואתה רוב היום לא שומע עליה. אז אם אתה לרגע רק עושה קידוש, פותח סידור, שם מזוזה, נזכיר לך את יציאת מצרים איפה שאנחנו יכולים, כי המציאות לא מזכירה לנו אותה. וזה, ברשותכם, אני חושבת שזה פותח, זה פתיחת סוגריים, אבל לא במעבר חד, זה בהמשך ישיר לנושא הזה, הוא מאוד מאוד קשור לפרשיות התקשורתיות, שהן הכותרות הראשיות בימים האלה. לי באופן כללי, אני עדיין לא יודעת, כיוון שאני עובדת בתקשורת, אני לא יודעת אם את הציבור הרחב זה מעניין, או שבעצם הברנג'ה העיתונאית מדברת בשפת הקודים שלה על נוני וביבי, וזה לא מעניין אף אחד. זה כמו שאני הרגשתי שהיה את פרשת הרפז. זוכרים את זה? מישהו מסוגל להסביר את פרשת הרפז? כאילו אני כבר אלמד משהו יותר מפולפל. מי נגד מי, הרמטכ"ל והזה, אתה לא מבין שם כלום. אבל אתה רואה שזה נורא מעניין את כל הביטחוניסטים. אז במובן מסוים גם הפרשה הזו קצת דומה, אבל אם כבר פותחים, סוף סוף פותחים, באמת מדברים על תקשורת ועל פוליטיקה, שני מוסדות שכמה טוב לקלף מעליהם, הרבה מהצביעות, הרבה מהקליפות, ולדבר עליהם כבר דוגרי, לדעתי מאוד חבל יהיה להשאיר את זה ברמה של ביבי ושרה. עם כל הכבוד, זה לא הדבר הכי מהותי. אם כבר פותחים, קטע שאני הולכת להקריא, קטע שאני כתבתי, לצטט את עצמי, אבל זה קטע שבאמת, אני חושבת שהוא המהות, כי הרבה ניגשים ושואלים אותי, נו, אז מה את אומרת על הפרשה הזאת? אני פשוט אצטט את עצמי ברשותכם, אני חושבת שזה הכי משקף את דעתי, מה שהיא כתבה פה. אז אין לך בעיה עם מה שהתפרסם השבוע, נשאלתי. יש לי בעיה, על פניו זה חמור מאוד, ביחס לשני הצדדים, לא כמו אלה שאומרים, זה רק חמור לגביו או זה רק חמור לגביו. צריך להמשיך לחקור. אבל לא נפלתי מהכיסא, כי אם להודות על האמת, יש לי בעיה עם התקשורת הישראלית הרבה מאוד זמן. בניגוד למי שחש שבית המקדש נחרב השבוע, כן, העיתונאים מסתובבים אבלים וחפויי ראש, תקשורת שלנו עבורי מעולם לא הייתה בית מקדש. אני חושבת שרבים בציבור מצפים ממנה לרוח אחרת. מדברים כל כך הרבה על רוממות התקשורת, כאילו עד השבוע הכל היה מושלם. והנה לראשונה יש פה בעיה. אז הנה ברשותכם רשימה חלקית של בעיות, לא פליליות, אבל חשובות. אחד, היחס של התקשורת לכסף, מראה חיצוני ופרסום. היא משדרת שזה הכי חשוב. היא מחנכת את כולנו למודלים כוזבים של הצלחה. מאדירה דמויות קצה, מעלימה אנשים בעלי תוכן ומהות. הורסת לדור שלם של ילדים את התמימות כי מרעילה אותם בצעקנות, החפצה, פרסומות וריאליטי שלא מיועדים לגילם, ספק אם מיועדים לאיזשהו גיל. וזה מטריד לא פחות מאופן הסיקור של בוז'י או של בנט. מה עוד? המנגנון הצהוב, הרדוד, החושפני. סופר או זמר חייב להתחתן או להתגרש או לאמץ ילד לעיני האומה אם הוא הוציא ספר או דיסק, ליתר ביטחון גם להתוודות על התמכרות כלשהי. זו הדרך לקדם יצירה, כולם יודעים את זה, כולם שותקים ומשתפים פעולה. נמשיך אל היחס התקשורתי לשבת. התקשורת יודעת ליצור אווירה ביום הזיכרון, יום השואה, יום העצמאות, היא לא עושה את זה בכלל בשבתות וחגים. כותבים ומפיקים רבים נאלצים לעבוד בשבת, ועוד בשביל מה? שבת תרבות עם חבר הכנסת דוד ביטן? זאת עובדה מאכזבת מאוד. גם אשתו רוצה אותו בבית. אני בטוחה שאם נתקשרת לגברת ביטן, היא רוצה אותו בבית. זאת עובדה מאכזבת מאוד. אחרי אלפי שנים בהן ידענו לעצור הכל ולנוח יום אחד בשבוע, פעם זה היה הסמל שלנו. זה לא רק השבת, זה היחס ליהדות בכלל. היא מוצגת בתקשורת כבעיה, לא כפתרון. זה מתחיל מציטוטים חלקיים של רבנים ופוסקי הלכה, ועד הצמדת כותרות של הדתה והדרה לכל קשקוש מקומי, כאילו אנחנו אוטוטו איראן. השטחיות הזאת מלווה מגזרים רבים שמסוכרים רק כעושי צרות, ממתנחלים ועד ערבים ישראלים, והיא פוגעת במרקם החיים המשותף. עדיין לא נגענו בתוכן שיווקי, הגבול בין פרסומות לבין תוכניות שהולך ומתשתש, וכמובן בחוסר הייצוג של ציבורים נרחבים. בסוגריים, לא יכול להיות שהליכוד קיבל 30 מנדטים בבחירות האחרונות, ואני לא מסוגלת להמר על פרשן בכיר אחד שהצביע ליכוד. תחשבו על זה. במובן מסוים, אפילו ציבור הדתי, הכיפות הסרוגות, יותר מיוצג מהציבור הליכודניקי. 30 מנדטים. מי בפרשנים הבכירים, אתה אומר, הוא ליכודניק. זה פער בלתי נתפס. ומעל הכל, הפסימיות. משפט מפורסם קובע שבמהדורת חדשות אומרים ערב טוב, ואז מוכיחים במשך שעה למה זה לא נכון. אנחנו מגישים לציבור אוסף של תקלות, שערוריות, הפגנות ונבואות אימה. רק מספרים לו כל הזמן איפה עובדים עליו, איפה מבזבזים את כספו. מי קבע שרק מרמור נקרא חדשות? אני לא מצפה לחדשות ללה-לנד, כן, על דובונה אכפת לי, לא הכל פה טוב, אבל עוד מעט אנחנו חוגגים 70 שנה, עוד מעט, 70 שנה, לפלא ששמו ישראל. התקשורת כמעט לא עוסקת בבנייה, צמיחה, פעילות חיובית, התנדבות וחינוך. התחושה שלך אחרי צפייה או האזנה היא תמיד של ייאוש מעצמך, מהמדינה ומהאנושות כולה. הרשימה ארוכה, אבל העיקרון ברור, זה לא רק הון, שלטון ועיתון, זה גם הטון. והשבוע לא נפלתי מהכיסא, רק הוספתי עוד סעיף עצוב לרשימה. כי באמת אני חושבת שאם נעשה ניקוי ורבות רק על ביבי ונוני, לא התחלנו. מה זה תקשורת? סליחה, של עם שיודע מה זה יציאת מצרים, שהביא לעולם את יציאת מצרים. לא, אני לא רוצה רעיונות בלעדיים עם שפרה ופועה המילדות. אפשר לעשות תקשורת אקטואלית, אבל ברוח הזה. במובן מסוים, אני שומעת את הקלטות, את המלילים, זה מזעזע. מזעזע לא פחות, זה לקחת את ההקלטה האחרונה של דודו טופז לפני שהוא מתאבד ולשדר אותה. מה זה? נשמה שלו כבר שם למעלה, לא אכפת למי הסכים ומי לא, זה לא עובר, זה לא עובר בשום קריטריון. לא מוסרי ולא אתי ולא, ודאי לא יהודי. אז יש עוד הרבה הרבה עבודה, אפרופו הרב נבנצל, שאומר שהמציאות לצערנו משכיחה מאיתנו את יציאת מצרים, ואלה הכותרות הראשיות בשמיים. אז אלה יכולות להיות גם הכותרות הראשיות בארץ. טוב, מהיאור לנוני זה היה קצת, אוקיי, קצת נסגור סוגריים חזרה. תודה רבה. תודה. אני חייבת להגיד בהקשר הזה שזה בידינו. תקשורת בלי צרכנים היא לא תקשורת. אנחנו קובעים בקליקים, בלייקים, ברייטינג. האחריות היא עלינו. כשמשהו מעצבן את הציבור, התקשורת יודעת את זה. אז הרבה מהאחריות היא על הקהל הרחב. אז דיברנו על מרים. אנחנו עוברים לאהרון. אמרתי שיש פה מעגל מאוד מיוחד בין שלושת האחים. בעצם גם מרים וגם אהרון נולדו לפני הגזרה. אז מה הם עושים? מרים אמרנו, ותתצב מרחוק, האם אהרון נשאר בבית? אח שלו שכבר שלושה חודשים היה איתם בבית, נכון? תצפנהו, שלושה ירחים, הוא היה איתם בבית. גם אהרון לא מסוגל להישאר בבית, כי הוא יוצא אל הצרה של אחיו לעזור לו. אנחנו נראה פירוש מאוד, אני חושבת שהוא יחידני, שרק ככה, שמופיע רק במקום אחד, והנה נער בוכה. כך מתואר לנו הרגע הזה שבו בת פרעה מגיעה, יש תיבה בין עצי הסוף, והיא שומעת קול של בכי. אז רשי, ויחד עם רשי באמת, אין ספור פרשנים, אומר שהקול של משה נשמע כמו קול של נער. הוא היה גם בוגר לגילו, לא רק קדוש לגילו, גם בוגר לגילו, והיה לו קול של נער, והיא שמעה את הבכי של משה, ונחמרו רחמיה וכו'. אבל בעל הטורים, כן, רבנו יעקב בן אשר, הפרשן מכונה בעל הטורים, אומר לא, והנה נער בוכה, זה אהרון. האח הגדול של משה ראה ובכה. אנחנו זוכרים את פסוקי המפתח הקשים בספר בראשית, יחסים קשים בין האחים, אחד הפסוקים הכי דרמטיים, אבל שמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, כך אמרו האחים על יוסף. והנה בני בניו, אהרון ומשה מציגים מודל אחר לגמרי, יחד עם מרים, תיקון אחר לגמרי. כמה קשה באמת להצטער בצרה של מישהו אחר, להזיל דמעות על אח שלך. בן אדם יודע להצטער על הצרות שלו, נורא קשה מה שנקרא להיות נושא בעול עם חברו, להצטער עבור אח שלו, ואהרון הכהן, הולך עוד להיות אהרון הכהן וגדלותו, פה זה יפה, אנחנו רואים את כולם ממש מגיל צעיר, את מרים ואהרון ומשה, נלווה אותם עוד, אבל כבר עכשיו הוא אוהב שלום ורודף שלום, וכבר עכשיו הוא לא יכול לראות את אח שלו ככה, הוא בוכה. מרים, בסדר, ניצבת מרחוק, נביאה, מסתכלת, והוא פשוט בוכה. ושוב הבכי הזה מניע את ההיסטוריה, כי היא שומעת ומרחמת וניגשת ומאמצת את משה, ויציאת מצרים ממשיכה להתגלגל. כך שהילד הרגיש הזה, אהרון, עוד ילך עם כל השמות של כל השבטים על הבגד שלו, בגדי הכהן הגדול, אבל כבר עכשיו הוא לא מסוגל שלא לבכות, כשהוא רואה את המעמד הזה ויודע להצטער. דיברתי על הנקודה הזאת עם גיסתי היקרה אסתר, אז היא אמרה לי שזה נכון שאהרון יודע להיות עצוב עם משה, אבל בהמשך הפרשה, זה גם מעניין, בסדר, אז בהתחלה, והנה נער בוכה, זה אהרון, אבל בהמשך הפרשה, וזה גם לא פשוט, הוא מראה שהוא גם יכול לשמוח עם החבר ועם האח, כי כאשר משה מתלבט אם לקחת או לא לקחת את המשימה הזאת של ההנהגה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שאהרון ורעך ושמח בליבו. עכשיו שכל אחד ישאל את עצמו, אין לי תשובה לזה, מה יותר קשה? להיות עם השני בבסה או להיות עם השני בשמחה שלו? זה לא פשוט שניהם להשתתף ברגש של השני, אולי במובן מסוים יותר קל להיות איתו בצער, מאשר להיות איתו ב-100% בשמחה. אהרון הוא מודל בשני התחומים האלה, כי באמת ורעך ושמח בליבו, אח שלו עומד להיות המנהיג, משה רבנו, לנצח נצחים, והוא שמח, כמו שרשי כותב פה, לא כמו שאתה סבור שהוא יהיה מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה, אלא באמת, באמת, הוא רואה אותך והוא שמח לא כלפי חוץ, אלא בליבו. אז זה מרים וזה אהרון, וזה התיקון לספר בראשית בעצם, ככה אפשר להיגאל, ככה אפשר להתקדם. ולפי הסיפור ששוב כולכם יודעים, לא נתעכב, בת פרעה מוציאה אותו, ונותנת לו את שמו משה. מה שמעניין זה, שלפי המדרש, לפי חז"ל, הוא קיבל המון שמות אחרים. טוביה, אביגדור, שמעיה בן נתנאל, חבר, אבי זנוח, מאוד מעניין, חז"ל מרעיפים שמות על משה רבנו ומסבירים כל שם כזה בצורה מאוד מיוחדת. עם כל הכבוד לכל הסקופים האלה של המדרש, בסוף בסוף משה יוצא לעולם עד היום עם השם של בת פרעה, ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו. זה השם שלו. במובן מסוים צריך לקרוא לו משוי. אם היא משתה אותו מהמים, אז זה פסיבי. צריך לקרוא לו משוי, היא הוציאה אותו. מה זה משה? זה אומר, מה שאני עשיתי לך, אתה עוד תעשה לאחרים. ודווקא בת פרעה נותנת בו את השם הזה, את הסימן הזה, משה. אתה תהיה משה, כן? אתה תוציא אחרים, כמו שאני חילצתי אותך. זה לא שם על העבר שלו, זה שם על העתיד שלו, על הייעוד שלו. ומה שמדהים זה, שמכל השמות שחז"ל מציינים, גם הקדוש ברוך הוא מאמץ את השם שממציאה אותו בת פרעה. כאשר אנחנו במעמד של הסנה, והקדוש ברוך הוא משכנע, מנסה לשכנע אותו לקחת את ההנהגה, הוא משתמש בשם ולא סתם, אלא פעמיים וברצף. ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. הוא גם מאשר פה בעצם את שליחות חייו, קוראים לי משה, ככה קוראים לי וזה התפקיד שלי. ואנחנו כל כך רגילים לשם הזה שאולי לא חשבנו על המשיעה, כן, על התפקיד. ויש קטע נפלא שכתב הרב דוב ברל ויין, רב אמריקאי פחות מוכר בארץ ומאוד מומלץ, ספר שלו שנקרא במסילה נעלה, שיחות שלו על הפרשה, והוא במובן מסוים, זה רלוונטי כי זה גם השם של כל אחד מאיתנו, כך הוא כותב. והוא מספר, לפני שהוא היה רב, כן, ולפני שהוא החליט לבחור ככה בתורה כתכלית חייו, הוא מספר שכאדם צעיר, לפני עשרות שנים, באתי לביקור קצר בירושלים, ראיתי ידיעה בעיתון שבזה היום נפתח במוזיאון יד ושם אגף לזכר 1.5 מיליון מילדי ישראל שנטבחו בידי הגרמנים. הכרתי היטב את המשפחה בארצות הברית שממנה את רוב ההוצאות של האגף, כי בין אלפי רבבות הילדים היה גם בנם הקטן. הוריו שרדו, השתקמו, הצליחו בעסקים וביקשו להנציח באגף הזה את בנם. הכרתי את הנדבנים ואמרתי, אני אבקר שם ביום פתיחת האגף. נכנסתי לחדר חשוך, מניחה שחלקכם מכירים, חשוך ממש, עד כדי שלא יכולתי לצעוד בו בלי להתעמך בקיר. אחרי זמן מה, כשעיניים התרגלו לחושך, ראיתי כוכבים של אור מתנוצצים באפלה, ובאמצע החדר דולק נר יחיד. ברקע נשמעו קולות שקראו בשמות, ואלה שמות, ילדים שנספו. שמות ועוד שמות, יהודה, יהודית, יעקב, שרה, מאיר, רחל. לא יכולתי לסבול עוד לשמוע את השמות, ברחתי מהחדר החשוך, מצאתי את עצמי בחוץ, באוויר הבהיר והיפה של הרי ירושלים. כן, הנוף היפה של יד ושם, שכל כך ככה בסתירה למקום. הרהרתי בליבי. אני בגילם של הילדים האלה שהשמות שלהם מוקראים, אבל שמי לא מושמע. והרי הצורר ימח שמו, כשתכנן להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם היהודי, כיוון בוודאי גם אליי, רק משום שהוריי היגרו לאמריקה לפני השואה, זכיתי להינצל. אז בעצם גם אני ניצול מחורבן היהדות. עם הערעורים האלה, חשבתי לעצמי, מן הסתם מוטל עליי איזה תפקיד, אני מחויב לתרום לתקומה של עם ישראל, לשכלול שלו, לבנות מחדש את העולם שחרב. זה בעצם צו השעה שמוטל על כל אחד בדורנו, כי השם שלנו לא מופיע בקלטת שם בחדר הילדים ביד ושם. כל אחד צריך לראות עצמו כמי ששרד. וזה מסביר את השם שבת פרעה נותנת למשה. משה, השם שבו, שהוא שמע, בעצם זה, תחשבו, בן אדם כל החיים שלו שומע את השם שלו, זה אמירה, משה, 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 כל החיים הוא שומע את זה. משה ניסה להגיד, שלח נא ביד תשלח, תן את זה למישהו אחר, למה? זה לא התפקיד שלי, כל אחד אחר מתאים לתפקיד הזה. אבל אלוקים אומר לו, משה, משה, מסר חד משמעי, אין לך רשות לומר, שלח נא ביד תשלח, אתה ניצלת מהתביעה ביאור, אין לך רשות להיות כפוי טובה, שוב כפיות הטובה הזו, זהו מסר בעיניי לכל יהודי בכל דור. כולנו קרואים בשם משה. בכל הדורות ניצלנו ממי התהום של שנאת ישראל, על כולנו מוטל החוב הזה. כי מן המים משיתיהו, כך נאמר לעצמנו, ונחשוב על כך, ולאור מסר זה ננהיג את חיינו. אז זה שינה את מסלול חייו של אותו רב אמריקאי צעיר, במובן מסוים אומר לנו, כל אחד מאיתנו נמשה, וזה מחייב אותו למשות הלאה. דיברנו על שלושת האחים עד עכשיו, כן? על משה, המשה, על אהרון שבוכה, על מרים שניצבת, אבל בעצם לא דיברנו על העם, איפה הציבור, איפה ההמון, ויש פה הבחנה מאוד חשובה, מה עושים בעצם כשהשיעבוד מציק להם, או שכל צרה ומצוקה מציקה לנו. יש פה פסוק יסודי שמופיע כשהפרשה ככה מתקדמת, בני ישראל ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. יש להיות מבואס, ויש להתפלל על הבאסה שלך. השאלה מה אתה עושה עם המצוקה, יש לך צרה מסוימת, כן, מפרעה והפירמידות ועד הדברים הרבה יותר קטנים, לאן אתה מתעל את הזעם, האכזבה, העצבים והייאוש. ופה הרבה פרשנים, אני הבאתי פה ציטוט קצר של פרשן, שהפירוש מכונה הכלי יקר, אבל פרשנים רבים אומרים שצריך להבחין מתי עם ישראל מקטר ומתי הוא מתפלל. זה ילווה אותנו במדבר. מתי הם סתם מקטרים ומתי את הכיתורים הופכים לתפילות. יש איזה כתובת, יש תועלת ותכלית לאכזבה או לרגשות הקשים והשליליים. אז פה אומר לנו הכלי יקר, היו שתי כתות, שתי כיתות, שתי קבוצות בעם ישראל. הטובים שבהם צעקו והתפללו שיצילם מן כובד העבודה לאלוקים, אבל הפחותים לא התפללו, אלא זעקו כקוראי תיגר על השם. היו כאלה שאפילו כיתרו, ואת הכיתורים הפכו לכפיות טובה, למה הוא עשה לנו, למה הוא הביא לנו, מי זה המשה הזה וכו'. אז יש כאלה, אומר, אלה שאומרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה, אלה הטובים, ואלה שסתם ויזעקו, אלה הפחותים שסתם זעקו בתור קוראי תיגר. להפוך את באמת להפוך את הבאסה לתפילה, ואחד האנשים שאני חושבת שדיבר על כך ועסק בכך, הוא מאיר בנאי, זכרונו לברכה, שבעצם במובן מסוים, כשאתה מסתכל על היצירה שלו אחורה, הוא תמיד התפלל, כלומר, כשאתה מסתכל על גשם או על שער הרחמים וביניהם, זה דברים שמגיעים מעומק הנשמה, זה לא שאתה אתה מסתכל על היצירה המוקדמת ואומר וואלה, כאילו כשפאר טסי יחזור בתשובה לא נגיד את זה, אבל אתה מסתכל ואומר הוא עובר תהליך, אבל גם אז זו הייתה זעקה עמוקה מאוד. והוא דיבר על זה מאיר, הוא התראיין לפני בערך 10 שנים, אביתר בנאי ראיין את מאיר בנאי, זו כתבה מופלאה שמצאתי אותה השבוע בארכיונים, ואביתר אומר לו, מה ההבדל בין גשם לבין תקליט הפיוטים החדש שלך? ומאיר אומר, יש דמיון, בשניהם באמת יש תפילה וצעקה ותחינה לעולם טוב יותר ונקי יותר, לאדם יותר נקי, לעצמי יותר נקי. אבל אני חושב שבגשם אני צועק שיבוא המבול וישטוף את הכל, כמו בדור המבול, מתוך סוג של ייאוש מהמין האנושי. כן, זה צעקה, אבל בעצם גם של חורבן. לעומת זאת, באלבום הפיוטים, אני צועק ומתפלל שהוא ירחם, שהוא יתקן אותנו ברחמים, מתוך חרחמים, חמלה, אהבה ותיקון. זה נכון ששני התקליטים נובעים ממקום של כאב וגעגוע לטוב ולפשוט, אבל בימים של גשם הכאב הוביל אותי לכעס ולתסכול. והיום הוא הוביל אותי לתפילה. לאן אתה מתעל את המצוקות בחיים שלך? בני ישראל מלמדים אותנו כבר אז שאתה צריך להחליט. ואז מגיע, וזה סוג של תיקון שאני רוצה שככה נעשה לסיום, מגיע שאלה שאביתר שואל את מאיר, וזה הפך לאיזה סלוגן כזה, לאיזה מותג שמלווה אותו. אביתר שואל אותו, מאיזה ז'אנר אתה? מאיזה ז'אנר דתי אתה? ומאיר עונה לו, אני פרילנסר. כל החלוקות האלה זה נגמר, זה פסה. אני פרילנסר. אני חושבת שלאורך השנים זה ציטוט שמאוד תפס והתפרסם, והבטו אותו ביחס למאיר. פרילנסר זה יוצא כזה, זה בין סורומלו כזה למויזה קטן, משהו כזה מסורתי, מה שבא לו כזה דתי בלב, לא מחייב. ולאורך השבוע האחרון, אני פעם אחר פעם אחר פעם נפגשתי באנשים, חלקם ניגשו אליי ואפילו אמרו, אם את כותבת או מדברת עליו, תתקני את זה, את הפרילנסר. הוא לא היה פרילנסר, לא הבינו את זה. אז אני רוצה לספר על כמה עדויות ששמעתי עליו השבוע, שמעידות למה הוא בעצם מתכוון, מה זה פרילנסר. עדות ראשונה בהלוויה עצמה, יום שישי בצהריים, הרב איתמר אלדר, שהוא גם בן דוד שלו וגם היה ככה רב וחברותה, מספר על מאיר ומספר איך הוא מצא מתיקות ורעננות במצוות. הוא אומר שם בדמעות, מאיר, לפני 20 שנה התחלת ללבוש ציצית. ואני זוכר שצלצלת אליי ואמרת לי, איתמר, פעם ראשונה יצאתי לרחוב עם ציצית, אני מרגיש שיש לי כנפיים. ואני, אומר איתמר, אני אמרתי לעצמי, הלוואי שהייתי מרגיש ככה ביחס לציצית שאני לובש. וככה זה בכל, זה היה בכל מצווה שהוא התחיל לקיים. ואז בשבעה, השבוע במושב חמד, בבית שלו, שבאמת ככה, כל כך היה אדם מופנם וצנוע, ועשרות אנשים אצלו בבית, ורק תדמיינו, כן, ויתר בנאי, אורנה בנאי, עם כל המעגלים והחברים שלהם, והכל בסלון הבית של בן אדם שלא הכניס לבית כמעט אף אחד לאורך חייו. באמת, אז יושב שם הרב אופר גיסין מברסלב, שגם היה רב וחבר, ושאלנו אותו, גם בעלי וגם אני, תגיד, במה הוא התכוון במילה פרילנסר? והוא אמר, או, טוב שאתם שואלים, חייבים לתקן. פרילנסר, מאיר, כתבתי את זה, אחר כך הוא שלח לי את זה, העתקתי מילה במילה את הציטוט. מאיר לא היה מחויב ממנו, לא פרילנסר, משרה מלאה. למה הוא התכוון? שהוא עובד אצל השם ולא אצל מגזרים. הוא לא מוציא חשבונית לחרדים, הוא לא מוציא חשבונית לדתיים לאומיים. הוא פרילנסר בהגדרות של המגזרים, של הפוליטיקה, של כל החדשות. אבל הוא לא פרילנסר ביחס לתורה. ואז השבוע שלג בן שטרית, שלג הייתה מפיקה של סיבוב הופעות האחרון שלו, כתבה באתר ליבה את הזיכרונות שלה, וסיפרה שם שהדבר הראשון שהוא שאל אותה כשהם התחילו לעבוד על הסיבוב הופעות של כמו אגם רוגע, הוא ביקש ממנה שהיא לא תעבוד בשבילו בשבת. אני לא אומר לך מה לעשות, אל תעבדי על שום דבר שקשור אליי, למופע הזה, אל תעבדי על דברים בשבת בגללי, אני לא רוצה לגרום לך לחלל את היום הזה. והיא אמרה עד כמה הוא היה, בעיקר לפני הופעות, אבל בכלל כמובן צמוד לספרי קודש, והיא עלתה תמונה של הספר ליקוטי תפילות, כן, של רבי נחמן, שהוא היה מסמן לעצמו בעיפרון דברים שבעיקר דיברו אליו ורגשו אותו, ואני חושבת שכאדם, אבל ודאי כזמר, אפשר לראות כאן את השורות שהוא היה מסמן לעצמו, זה מיוסד על תורה ח' בליקוטי מוהר"ן, זה עמוד מתוך הספר ליקוטי תפילות, בעצם ספר שהופך את התורות לתפילות, והוא מסמן לעצמו פה בעיפרון, כן, ואזכה שיהיה קולי נשמע כמו רעם גבורותיך, והקול הזה יעורר כוונת ליבי, שליבי יהיה שומע ומבין היטב מה שאני מתפלל לפניך, שאזכה להתפלל בכוונת הלב. זה רק כמה שורות שהוא סימן לעצמו, רק מעמוד אחד, אבל גם היא בעצם ביקשה להעביר את כמה היהודי הזה היה, אני חושבת שבאמת הדרגות שאנחנו שמענו עליהן בשבעה, לא, זה לא משהו רגיל, לא משהו סטנדרטי, ופגשנו שם באמת את כל המשפחה, גם את ההורים היקרים שלו, את יצחק ואת שמחה, והופתעתי לגלות שהם לא, לא מגיעים לפה פיזית, אבל הם רואים את השיעור, ואמרתי להם שנדבר עליו הרבה, הרבה השבוע. ולפני סיום, ככה, עברנו ואמרתי, טוב, רק נגיד, המקום ינחם אתכם וכולי, אני ובעלי לא מכירה את תורנה בנאי אישית, שלום, שלום, אבל אמרתי, טוב, רק נגיד, המקום ינחם אתכם, וראיתי שיש שני כיסאות כתר פנויים, התיישבנו, ואת המסר הכי חשוב על הפרילנסר הזה במרכאות, אני חושבת ששמעתי ממנה. ישבה שם וסיפרה לחבורה גדולה שישבה סביבה, לפרידה שלה ממאיר, והיא אמרה שפתאום ביום חמישי האחרון, הוא יושב פה בבית ואומר לי, אורנה, בעולם הבא לומדים תורה? והיא אומרת לו, מאיפה אני יודעת, מאיר? אז הלכתי לגוגל, ואורנה בנה יושבת על גוגל וכותבת אם בעולם הבא לומדים תורה. והיא אומרת לו, מאיר, אני לא מבינה את התשובות פה, אני לא יודעת. והוא אומר לה, אורנה, יש, אני אומר לך, יש, לומדים תורה בעולם הבא, בטוח. וזה בעצם הפרידה שלה ממנו, והיא אומרת לנו, אתם לא יודעים כמה זה היה משמעותי בחיים שלו התורה, ואני חושבת שבאמת כל הסופת סיפורים הקטנים האלה מתמצטים את חייו. התחלנו באמת בעיקרון שהוא גילה, להפוך את הזעם הרוקרי הבועט, להפוך את הזעם לתפילות, כמו שבני ישראל בעצם מלמדים אותנו בפרשה. בעצם כל מה שעשינו כאן, עוד לא הגענו למשה מול פרעה. אנחנו ממש בתשתית, בבסיס הכי בסיסי של יציאת מצרים, היה לי חשוב לבסס באמת את הבסיס הזה, שהוא מאוד פשוט, מאוד אנושי, ושוב, מאוד מאוד רלוונטי, וככה נוכל להתקדם לשלבים הבאים והדרמטיים שלפנינו. אני רוצה לסכם, פתחנו באלה שמות בני ישראל, לשמור על השם שלנו, להיות ראוי לשם שלנו, של אבותינו, להכיר טובה, לא כמו פרעה, להכיר טובה גם לאנשים וגם לאלוקים, לא להיות כזה שלא ידע את יוסף, לזכור את ההתנהגויות המיוחדות של מרים, של אהרון, של משה, על שם שמו, וצרות קטנות וגדולות, אפשר להפוך אותם לתפילה, לדעת לאן לנתב את התחושות שלנו. בשבוע הבא, טוב, זה לא נשמע כזה פרומו שמרנין, אבל בשבוע הבא מתחילים את עשרת המכות. אז יהיו עמנו, דם, צפרדע, אל תשאלו. תודה רבה לכם, לילה טוב, תודה רבה, תודה.